93. לא קיימת מציאות של חיים ללא צער והתלבטויות. ממילא לצפות לחיים שאין בהם קשיים, זו תהיה ודאי טעות. אם תנסה ליצור מציאות של חיים שאין בהם קשיים, ביטלת למעשה את כל התוכן והמשמעות של החיים. כן? החיים מצד עצמם הם בעצם תהליך שיש בו עליות ומורדות. אי אפשר בלא כאב, נאמר כך. זה דיברנו אתמול. רבים רבים הם אלה המצפים לכך שפסיכולוג ירפא אותם, באופן כזה שהם לא יצטרכו לחוות יותר מכאובי נפש. הסברנו בעריכות אתמול מדוע הדבר הוא לא אפשרי. כן? שמכאובי הנפש הם תוצאה ישירה של הפער המובנה שקיים בין הנשמה לבין הגוף. הפער הזה כשלעצמו הוא מייצר את הכאב בכל רמותיו, ברמה הפיזית, הנפשית והרוחנית. וכל ניסיון לשכך את הכאב הזה הוא בעצם שקרי. זה מה שרצו, זה הלימוד הגדול שלמדנו מהגמרא, שאנשי כנסת הגדולה רצו לבטל יצרא דעבודה דעריות. ושאם ביטלו יצרא דעריות, לא מצאו ביצה אחת, ביצה אחת, מדן ועד באר שבע, כמדומן זה מה שכתוב. ולכן החזירו את יצרא דעריות, אולי בעצימות קצת יותר נמוכה, אבל לבטל את הדבר הזה אתה לא יכול. למרות כל הצרות שהיצר הזה גורם, אבל הוא מחויב המציאות, כי חיים בלעדיו לא ייתכנו. על משקל זה, אולי אפילו יותר מזה, היינו אומרים שמכאובי הנפש הם תופעה הכרחית, כחלק מהצעידה של העולם לקראת שלמותו, יותר נכון, כחלק מהפער שקיים בין הרצוי למצוי, בנפשו של כל אחד ואחד, בנפשו של כל אחד ואחד, אלא אם כן אתה לא יודע מה מלאך, ובמציאות בכלל. הם סבורים שבכך שידברו על מכאובי הנפש שלהם, הם גם יצליחו למחוק אותם, ושריפוי פירושו שאדם יחוש בטוח ומאושר לעד ולעולמי עולמים. חושבים שעצם הדיבור, כן, פסיכולוגיה, ספה למיניהם, כל הטיפולים הדינמיים כאלו ואחרים, דיבורים, 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 אדם ישחרר את התסכולים שלו, ידבר עליהם, בזה התסכולים פתרו. לא, התוכן של התסכול, כפי שאמרנו, מקורו ושורשו הוא בפער המובנה. וכל עוד לא תתעסק עם עצם הפער הזה, ותשאף בהנהגותיך, בהתנהגויותיך, לצמצם את הפער הזה, לעדן אותו, להיות אדם טוב יותר, מקשיב יותר לנשמתך, הכאבים לא ירפו, גם אם תדבר עליהם עד מחר. לא אומר שלדבר זה לא דבר רע. דאגה בלב איש ישיחנה. דאגה בלב איש ישיחנה. יש אומרים ישיחנה מדעתו, יש אומרים ישיחנה לאחרים. אבל זה לא אומר שזה פותר את הדאגה. זה רק נותן לה מסגרת יותר נוחה לבירור. אבל הדאגה בעצמה, גופה, היא כמובן נובעת, כמו שאמרנו, בעצם הפער שיש בין הגוף לנשמה, זה צריך טיפול אחר לגמרי, טיפול מוסרי, טיפול של עמל, של עבודה מוסרית. כן, נכון? אבל לצורך העניין, זה כמו אדם, אני יודע מה, כן? כואב לו בבטן, לא עלינו. או הוא לא יודע מה יש לו, כולה מודאג. הוא הולך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, יש לך בעיה. מבסוט. אבל זה שאתה מבסוט, שאתה יודע מה יש לך, זה לא מה שלא צריך לטפל בבעיה. אתה צריך לטפל בבעיה. נכון? אז נכון שזה שבעצם נתנו לך מענה, ואמרו לך, מה יש לך? זה מרפא מעט מהמתח, לפחות אתה יודע מה יש לך. אבל הידיעה מה יש לך, היא לא פותרת את הבעיה. אתה צריך להתמודד עם הבעיה הרפואית כשלעצמה. כן? אם זה בניתוח, או אם זה בעינני יודע, בפעולה אחרת, זה צריך להיפטר. גם פה, טיפול פסיכולוגי, ודאי וודאי, שהוא לא יכול לפתור את עצם הכאב. כן? יכול לשחרר מעט את המועקה, אבל הוא לא פותר מההתמודדות עם עצם הבעיה. אז הם סוברים שבכך שידברו על מכאובי הנפש להם, גם יצליחו למחוק אותם, ושריפוי, במרכאות כמובן, פירושו, כך הם חושבים, שאדם יחוש בטוח ומאושר לעד ולעולמי עולמים. לא. אם הפסיכולוג הוא מטבעו אדם קר ולא רגשן, שנראה כאילו הוא נמצא מעל לכל המכאובים וההתלבטויות, שהכל אצלו מושלם, ושאינו סובל יותר מדברים שבני האדם סובלים מהם בדרך כלל, הרי שניתן לטעות ולהאמין שניתן וצריך להגיע לרמה כזו של אדישות שליבה. לפעמים אנחנו מקנים באנשים חסרי רגש. הם מצטיירים לנו כאנשים שהקשיים עוברים לידם. זה לא שאין להם קשיים, יש להם קשיים. הוא פותר מעבודה, והוא התגרש, והוא נפצע בתאונת דרכים, לא עלינו. הרבה דברים קורים לו. אבל משום מה הוא אדיש, שלב. עכשיו, יכול להיות שהוא, יכול להיות שהוא פשוט מתייחס לכל מה שקורה לו בחיים, בהתייחסות מוסרית, אמונית, זה גם אפשרות. זה גם אפשרות. אבל מצד שני יכול להיות שהוא בעצם לא נענה לאתגר שמאורעות חייו מציבים לו. והוא מעמיד פני שלב, רגוע, קר, אדיש, מעל המאורעות. לא נוגע לו, לא, כן? לא נוגע. הוא רואה איזה מישהו רעב לו לחם, כולו אומלל ומסכן. לא נוגע לו, לא נוגע. זה נראה כאילו הוא מתמודד, הוא, אבל זה ההפך הנכון הגמור. הוא פיתח לעצמו קהות חושים כזאתי, שמאפשרת לו להתעלם מבשרו. אדם כזה, הוא לא מסע את הנפש שלנו. אנחנו לא אומרים שלא ראוי לפתח דרך, צורת הסתכלות, שבאמצעותה נוכל להתמודד עם מאורעות קשים בחיים. אנחנו לא אומרים, אבל צריך להתמודד. מבשרך לא תתעלם. אז אם אנחנו פוגשים אדם כזה שהוא בטבעו קר ואדיש, והוא כביכול מציג לפנינו איזה מין יכולת כזו להתמודד עם הבעיות, כן? כל מה שקורה לו, כל מה שקורה לאומה, הכל עובר לידו ככה. זה לא בגלל שהוא מצא את הדרך הנכונה להתמודד עם בעיות, זה בגלל שהוא לא מכיר בהם. הוא פיתח מעקף, כן? שמאפשר לו לא להתייחס לזה. כתוב שבתיבה החיות לא שימשו, גם נוח לא שימש וגם החיות לא שימשו. מכאן למדנו שאין משמשים בשני רעבון, זה למדנו דווקא מיוסף, כן? על בניו של יוסף שנולדו לו אחרי הרעב. כן? למה כתוב אחרי הרעב? מכאן למדנו שאין משמשים בשנות רעבון. יש רעב בעולם. העולם שרוי בצער, ואתה משמש? זאת אומרת, לפעמים יש איזה מין מנגנון של קהות חושים כזו, שמאפשרת לנו לא לקחת בחשבון את המרכיבים של המציאות. זה לא נוגע לי. בתקופה של חורבן בית ראשון, לפני חורבן בית ראשון, ספרי שהמצב היה כל כך נורא בעם ישראל, שבצד אחד של עיר מסוימת היו שם מבלים ועושים חינגות, בצד שני היו נטבחים עשרות אלפים יהודים על ידי הרומים. צד אחד חוגגים, צד שני טובחים. אלו לא יודעים על אלו, ואלו לא יודעים. זה מצב של ניתוק מוחלט. זה לא התמודדות. ממש לא התמודדות. אני לא אומר שצריך להיות יותר מדי עם עצבים חשופים אל מול המאורעות, ולהגיע להתפרקות טוטלית כתוצאה מכל שמועה ושמועה. ודאי וודאי שלא. אבל צריך למצוא איזשהו דרך. דרך. כן? מוסרית. כן? מוסרית, אמונית, שבאמצעותה נוכל להתמודד. להתמודד. אז אם ראינו אדם כזה שהוא קר ולא רגשן, שכאילו מעל המחובים וההתלבטויות, יכול להטעות אותנו ונחשוב אולי שניתן להגיע לרמה כזו של אדישות שליבה? אמונה כזו רק מביאה את המאמין בה לכעס גדול. כאשר משאלת הלב הבלתי אפשרית הזו אכן לא מתקיימת בו. מה למדנו כאן? מראש, כן? לא כדאי להשלות את עצמנו שמציאות של שקט מתמשך ורציף הוא אפשרי. כי אם אנחנו נחשוב שכך צריך להיות, אנחנו נכעס כשזה לא קורה. כדאי להכיר את המציאות כמות שהיא. להכיר אותה בעיניים פקוחות. כדי שכאשר הדברים אחרי נקרו, לא נהיה במצב של הכחשה, או מצב של כעס וחוסר קבלה. מסתבר שהרבה מהכעסים של בני אדם, הם יושבים בדיוק על הדבר הזה. אתה כועס במקום שלא תיארת לעצמך שדבר מסוים יכול לקרות. כשאתה לא מתאר לעצמך, כן, דיברנו על זה לא פעם, כן? כשאדם לא מתאר לעצמו שיש לחברו את הזכות להשיב לו בשלילה על בקשת הלוואה, למשל. אגב, זה יכול להיות קרוב משפחה שלך, שמשום מה אתה חושב שהוא יהיה חייב לתת לך הלוואה של 10,000 שקל. פתאום אתה מגלה למרבית ההפתעה, למרבה ההפתעה, שאתה מבקש ממנו, הוא אומר לך, לא. אתה בהלם. לא לקחת בחשבון שתשובה שלילית היא יכולה בכלל להיתכן. אבל אם היית מבין שגם קרוב משפחה יכול להגיד לא, יש לו סדרי עדיפויות בשבילו, כן? הוא לא חשבון הבנק שלי העובר בשב שלי, שכל מה שאני מכניס את הזה, את הכרטיס, אני יכול לשים שם כסף. יש לו את השיקולים שלו, יש לו את ההתנהלות הכלכלית שלו, סדרי עדיפויות שלו, הוא יכול להגיד לך לא. אבל ככל שאנחנו לא מעלים על דעתנו התרחשויות מסוימות, בחיים האישיים שלנו, בחיים הציבוריים, בחיי אומה, ככל שאנחנו מכחישים את האפשרויות של דברים, כן, מסוימים, שיתכנו ויבואו, המפגש עם אותם דברים מעמיד אותנו במצב של תסכול, כעס, תחושת אי צדק ומה שלא רוצים. זה מקטין את יכולת ההתמודדות. כשמפקד לוקח את החיילים שלו ועומדים אוטוטו לעבור את הגדר ולהיכנס לעזה, הוא לא משלה אותם. הוא לא משלה אותם. מפקד טוב יגיד לחיילים שלו בערך ככה, חבר'ה, אנחנו יוצאים למשימה רצינית, אתם יודעים, עד עכשיו המטוסים הפציצו ממעלה, יכולנו לעמוד מעבר לגדר ולהגיד, יש, עכשיו אנחנו נכנסים בגופנו. שמה לא מחכים לנו צללים ורוחות רפאים, מחכים לנו טרוריסטים, לוחמים בעלי מוטיבציה דתית, אולי אפילו מסוממים, קחו בחשבון, הם ילחמו עד טיפת הדם האחרונה. מי שמצמץ ראשון. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, חיילים יקרים. אופי הפעילות שאנחנו הולכים לעשות, סליחה שאני אומר לכם את זה, יגיד המפקד. יכול להיות שלא כולם ישובו. יכול להיות שנשוב כולנו, אבל יהיו כאלה שישלמו על זה בפציעות כאלו ואחרות. אנחנו יוצאים למעט להרוג ולהרג. אתם שומעים? תסתכלו לי בעיניים. בהצלחה. ודאי, מה לעשות? זה מפקד טוב. זה מפקד טוב. השעננות שתפסה אותנו במלחמת יום כיפורים. אחרי ששת הימים חשבנו שהערבים זה מילה נרדפת לכלום. וזה מה שטיפחו פה, גם בצבא וגם בציבור. ערבים? שום דבר. הם יפתחו במלחמה נגדנו? גם הגיע מלחמת יום הכיפורים. עצרנו אותם, כבר בתוך הארץ. זה היה טראומה עצומה. פתאום התמודד עם מציאות שלא תיארנו לעצמנו. הערבים זה לא כלומניקים. לא. לוחמים עזי נפש בהרבה מיני מקרים. הצליחו להביא אותנו במבוכה מאוד מאוד גדולה. לא היינו ערוכים לאפשרות כזו. וכשהיא הופיעה, מצאנו את עצמנו במשבר. ברוך השם שהתעשתנו, 3 ימים של קרבות בלימה, הספיקו בשביל הטראומה הלאומית פה. ולאחר כך, התהפך הסיפור, ברוך השם, חסדי שמיים. אבל תראו איזה מחיר שילמנו על הדמיון שלנו, כאילו האויב הוא כלום. זה רק משל לכל מה שאנחנו רואים פה עכשיו. אגב, יכול לבוא אדם לבית המדרש. יכול להיות בעל תשובה, יכול להיות דתי מבית שבא להתחזק. והוא עכשיו בא ללמוד תורה, בא ללמוד גמרא. והוא באמת, יש לו הרבה חשק ללמוד וכן הלאה וכן הלאה. והוא מדמה לו שלימוד הגמרא זה יהיה משהו מאוד פשוט ונחמד, ופתאום הוא מגלה קשיים עצומים. קשיים עצומים. איש לא אמר לו, איש לא סיפר לו. הוא חשב, כן, זה לא. אני מתגייס לצנחנים, זה כיף בתור אזרח, אני מפנטז לי, הנעליים אדומות, וחגורת דגמח, וכן, ונשק מה שצריך. וזה. פתאום, אוי, מתברר שהצבא זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. אתה מגיע סוף שבוע הביתה, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. נו, נו, מה נשמע? וואו, אל תשאלו, איזה קריאה. וואו, 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 רק שלא יגיע יום ראשון, רק שלא יגיע יום ראשון. וואי, 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 מצב רוח שלי יום ראשון. כן? אתה לא ערוך. חשבת משהו אחר. חבר'ה, לעניין, נשק, יורים, עושים ככה, עושים ככה. אותות, צניחה, פה, דרגות, עניינים, משימתיות, מבצעים. פתאום אתה צריך להתמודד עם שיליה ושפיר. של עבודה קשה מאומצת, של קריאה גופנית, אני נזכרתי בצבא, בקשיים של הצבא, שהיינו הולכים במסעות, אז לפעמים מגיעים, אני לא יודע אם כולם זה אותה הרגשה, אבל יש מצבים שאתה מגיע למאמץ פיזי, שאתה, אתה, אתה מרגיש שטוב לך מותך מחייך. זה, זה, אני לא יכול להחזיק מעמד. אני בטח לא אוכל להחזיק מעמד. זה הרגשה מאוד קשה. הרגשתי את זה כשהלכנו מעלה צין, במעלה צין, בטיול חנוכה. נאלצתי לרדוף אחרי המדריך, כי הוא היה אמור לקחת אותי לרכב שלי שבמרחב עם, שם בחניון. אז הוא לא יכל להמתין, הוא עזב אותנו והלך, אשתו חיכתה לו כבר למעלה מחצי שעה שם למעלה בחניון. אז אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לקחתי למרחב עם? הוא נסע הביתה למרחב עם. הוא אומר לי, כן, רק תרוץ אחריי. התחלתי לרוץ אחריו במעלה צין, שם זה. עולה, הגעתי תוך 5 דקות. איך הוא הולך? ואיזה הליכה יש לו. איזה גיבור שבגיבורים. מתיק ענק, איזה חצי בית יש לו פה בפנים. ספרייה שלמה שם יש לו, וכל מה, אני יודע מה. כן? אני נסה ככה. מהר הגעתי למצב שכבר לא יכולתי לפתוח את הרגל. ונזכרתי במסע שהיה לנו בתור חייל, בנחל בני משקים, שעלינו להר חזון. הר חזון. הר חזון. זה מישהו מכיר את הר חזון? צריך הרבה חזון כדי לעלות עליו. הר חזון, הוא נמצא אחרי טבריה שהולכים מכיוון מגדל, כן? מצד שמאל, שמסתכלים, יש שם איזה הר כזה גבוה, ענק. הר חזון. כן. מה?
הוא להרבה שם?
כן, כן. נקרא הר חזון, כן? זה יותר קרוב למרר שם. כן, כן, כן. בין מגדל למרר, בעלייה, מצד שמאל רואים את זה. הזכרתי בזה. זה קשה, זה קשה, זה היה קשה מאוד, זה היה קשה מאוד. פשוט נעמדתי ואמרתי לממקף שלי, משה ברדית שמברד הגליל, אמרתי לו, המפקד, אין לי כוח, בכיתי, מה אני אעשה? הוא אומר לי, תפוס לי בחגור. בחגור זה לי. תפס לי לו ברצועה של החגור, והתחיל לקחת אותי למעלה. זה היה משהו, עד היום אני זוכר לאיזה לטבע. כן, זה עשה מה שעשה לי כלפיו יחס, כאילו לפחות הציל אותי עם מוות. אני לא יכולתי לנרד. כל החלב של השרירים נגמר לי. פשוט הרגשתי שהגוף לא נשמע לי יותר. מה זה? עוד רגע אני, הלב יוצא ממקומו, מנטר ממקומו. כן, ברגע הזה הוא כך אומר, תפוס לי את החגור, תפס לו בחגור, פשוט גרר אותי, כאילו חיברו לי איזה מנוע עזר. הרגשתי משהו נפלא. לקח אותי עד ככה פחות יותר לקראת הפסגה, הושיב אותי על איזה מיין הול שם. איזה פתח ביוב, יש שם פתחי ביוב, עד ההר. כן, אז הושיב אותי על זה, תנוח, תירגע, נתן לי לשתות מים, וזה, זה קשה. לא היינו עורכים לזה. אנחנו באנו מהאזרחות, נגודל לשיער, כן? עם כל הריאות מלאות בסיגריות, ויודע מה, עזבו, לא משנה. ופתאום אתה מטיס מרתון, זה לא כמו היום, אנשים מתאמנים, אני יודע מה, משלמים אלפי שקלים לקורסים טרום צבאיים, כדי להגיע ל... אנחנו ישר באנו מכל הפינוק וכל השמנת, וכל... ישר הגענו לצבא, בני משקים, אפשר לחשוב, כן, בני משקים. ובאנו מפונקים, במובן מסוים חסרי כושר. למרות שהיינו מתרוצים הרבה בקיבוץ, ומגרש המשחקים שלנו, זה לא כמו היום, שהמגרש משחקים של ילדים מסתרע על 10 מטר מרובע. מגרש המשחקים שלנו זה היה הקיבוץ כולו. והייתי עובר מצד לצד של הקיבוץ במשך יום, משהו כמו 4 או 5 פעמים מסגרת המשחקים. אבל עדיין לא היינו עם כושר מי יודע מה. לא היינו עם כושר. זה קשה. לכן, אמונה כזו, תפיסה לא נכונה של המציאות, והעתיד יתרחש בה, או יותר נכון, חייב יתרחש בה, אמונה כזו רק מביאה את המאמין בה לכעס גדול, כאשר משאלת הלב הבלתי אפשרית הזו אכן לא מתקיימת בו. נמשיך. האמת היא, כן, אני מקווה שאף אחד לא יהיה פה מופתע, מקווה, האמת היא, שלחיות, שימו לב, אגב, לא יודע אם שמתם לב לעובדה מעניינת, מעטים מקדישים לזה תשומת לב, כן? מחר יש ברית של אחד התלמידים שלנו פה, אני מקווה להיות שמה, אבל הילדון המתוק הזה נולד לפני 8 ימים, כן? וכולם נורא שמחים, אבל אמיתו של דבר, כל יום שחולף מקרב אותו יותר למה? מקרב אותו לסוף החיים, זה נחמד מאוד. או, נולד הילד. עצם המודעה שנולד, כבר נגזרה עליו מיטה. אתה מדגיש את הלידה, כי זה הדבר היותר דומיננטי, וכל חייו לפניו, כמו שמברכים התימנים, חייך לפניך, כן? חייכם לפניכם. נכון, החיים לפנינו, ברוך השם, כן? קצת יכול פחות להגיד את זה, אבל באופן השוואתי לכם, אבל בסדר, חיים לפני, כך לפחות מרגיש. אני מרגיש שהחיים לפניי, ברוך השם. כן? אבל בסך הכל, ברגע שאדם נולד, עם כל השמחה הגדולה, אנחנו בעצם מונים כבר למותו. נגזרה גזרה. בעצם מודע שאתה חי, אתה משלם מחיר מאוד יקר. החזרת ציוד. זה הכל. את הכל אתה תחזיר. את האצבעות, את היד, את הרגל, הכל יחזור. הכל יחזור. כן, זה אולי הדימוי כזה, קצת אולי, קצת סוריאליסטי, קצת מביך, אבל בוא נראה מה שהיא אומרת, באופן דומה, נאמרים הדברים הבאים. לחיות פירושו של דבר לאבד. לאבד. לקנות רכב חדש, פירושו של דבר להתמודד עם הסריטה הראשונה. ראיתם רכב שנמצא יותר משנתיים על הכביש ואין לו סריטה? לא יודע, המציאות של הכבישים פה. ושל הנהגים פה, לא רואים לדבר כזה. כן? אני יודע. אולי שנתיים, אני יודע, שלוש, בסדר. יש כאלה שלכאורה, הרכבים שלהם חדשים, זה לא בגלל שאין סריטה, זה בגלל שאתה סריטה והם חידשו את זה. מוכנים שלם אלפי שקלים כדי, כן, להעלים את הסריטות. שהרכב יחזור למריתו הראשונה. אבל לחיות, פירושו של דבר לאבד. דבר מעניין. איך אומרים? ללכת בין הטיפות כשיורד גשם, זה בלתי אפשר. אז מה? אז אנחנו נתמודד עם האובדן. נתמודד עם אובדן. בסדר? יש דרך. עם ריפוי, פירושו מצב שבו מראות החיים, סליחה, האמת היא שלחיות, פירושו לאבד דברים, שלעולם לא ניתן להשיב. אבל אובדן הדברים האלו, זה כמו הכסף שאני משלם ומקבל תמורתו, איבדתי 10 שקלים, אבל קיבלתי תמורתם 2 כיכרות לחם. אני לא בקיא בחירים של הלחם, אבל צורך הדוגמה. נכון שאיבדתי 10 שקלים, אבל קיבלתי תמורתם 2 כיכרות לחם. זה תפיסה אימונית, אגב. זה תפיסה אימונית. שילמתי, ותמורת מה שילמתי, קיבלתי. כל ניסיון שאנחנו עוברים, הוא עשוי לאבד מאיתנו משהו. הכל לפי גודל הניסיון. אבל מה קיבלתי בתמורה לניסיון? נכון. נוצה אחת מהכנף, נשמטה לי. מה קיבלתי בתמורתה? מה קיבלתי בתמורה לשברי ההליכה בתור חייל, כן? בשלדג או במתכל או בגולני או בצנחנים. מה קיבלתי בתמורה לשבר הליכה? חיילות, ניסיון חיים, בגרות, שירות האומה. תקראו זה מה שאתם רוצים. שבר הליכה, כאבים בברכיים, פה שאתם יודעים. עד מסעי אתם עושים את ישראל בעלי מומים, כן? מי יוצא שלם? ביחידות קרביות, מי יוצא שלם? מי לא יוצא עם איזשהו בשן ועין משם? אבל מה קיבלתי בתמורה? זו השאלה צריך להתרגל לשאול. זו גישה אמונית. אגב, האובדנים האלו שאנחנו מדברים עליהם, הם מצמצמים את הפער בין רצוי ומצוי. זוכרים שדיברנו על הפער בין רצוי ומצוי? האובדנים האלו זה מחיר שאנחנו משלמים כדי לקנות יותר הערה נשמתית, יותר נוכחות נשמתית. יותר גדלות נפש. אי אפשר לגדול. אי אפשר בצער תלדי בנים. אי אפשר ללדת מבלי לכאוב. הנשמה היא גדולה מדי מכדי להיכנס בעולם הזה מבלי לקרוע את הבשר כשהשן יוצאת. הבשר חייב לקרוע. באופן תיאורטי זה לא חייב להיות כביכול. אבל במציאות שאנחנו חיים בה, זה בלתי אפשרי. לפני חטא אדם הראשון, אפשר היה לחיות את החיים מבלי כאבים מן הסוג הזה. בלי מיטה. וכל המוביל אליה. אבל היום, הכאבים האלו, זה האופן שהנשמה מתגלה. מכיוון שפרוסדור הלידה הוא צער, כי הנשמה זה חתיכת עובר, בדרך, בתוך פרוסדור הלידה, שהנשמה נכנסת עם כל הדברים שמגבילים אותם, אותה, היא קוראת לאדם להרחיב את מקום אוהלה. אם האדם נרמז בשכל, הוא מרחיב, מרחיב את הכלים, מידות, ת-ת-ת-ת. אם הוא לא מרחיב את הכלים, היא קוראת את הכלים. זה מידת הדין, באופן כללי. מידת הדין היא הופעה של אור עליון, שבדרכו מטה הוא פוגש כלים מצומצמים. והוא פונה למציאות ומבקש ממנה להיפתח. אם זה מציאות של אדם פרטי, מציאות של אומה, ברגע שנענים לאתגר, הכלי מתרחב וזה עובר. זה עובר בפשטות. זה נקרא רחמים פשוטים, ביקשנו ממך. רחמים פשוטים. תתגלה בפשטות, ברחמים פשוטים. אמר רב חנן פורת, רחמים פשוטים. ומה ההפך מרחמים פשוטים? רחמים לא פשוטים. מה זה רחמים לא פשוטים? מידת הדין. כי גם מידת הדין זה רחמים. כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא חייב להתגלות. אבל יש להתגלות בתור רחמים פשוטים, שהכלים הם רחבים, ויש להתגלות ברחמים שאינם פשוטים, זה מידת הדין. שהנשמה מגלה לפניה הפרעות וסרבנות קשה מצד האדם, אז מתגלה המצב שכתוב בפסוק, לליצים שפטים, נכון. ככל שאדם יותר במצב של ליצנות וסרבנות אל מול נשמתו, כך הוא פוגש את בחינת הנקמה שבנשמה. היא נוקמת. היא באמת נוקמת. היא נוקמת. אנחנו צריכים לפתוח לה, לפתוח את המחשבה. מחשבה קטנה למשל, זה דבר שיכול לגרום סדרים לא פשוטים של דינים. מחשבה קטנה, מצומצמת, פרטית מאוד, גורמת הרבה ייסורים, שהם תוצאה של ההתנגשות בין הנשמה לבין המחשבות הקטנות. וכן הלאה וכן הלאה. רק נעצור כאן, רק נגיע לנקודה. אני חוזר על זה. האמת היא שלחיות, פירושו לאבד דברים שלעולם לא ניתן יהיה להשיב. ולהכיל משאלות לב שלעולם לא יתגשמו. יש אפילו משאלות לב שלא יתגשמו. יש משאלות לב שלא מתגלות בעולם הזה, לא מתגשמת בעולם הזה, אלא מתגלות רק בעולם הבא. כתוב בחז"ל שבעולם הבא אדם יזכה לדברים שרצה ולא הצליח להגשים בעולם הזה, בגלל מגבלות ששייכות לעצם המציאות. אבל אם רצית, בעולם הבא תקבל את זה. אבל בעולם הזה צריך להשלים גם עם כך, שישנם משאלות שלא התממשו במילואם. ברובם הם יישארו כמוסות במדרגת הרצון ושאיפת הלב, אבל לא יתגלו. לא יתגלו. גם זה צריך לדעת להשלים. כאב אינו מהווה סימן לכישלון. לא. כאב הוא מבטא את נקודת המפגש בין גבוה ונמוך. כן? הפיכחון, הבגרות הנפשית שלנו, שמעניקה לנו את האפשרות לעמוד במקום הכאב ולזהות את נקודת הפער. כן? שמבקשת פה בתוך הכאב הזה להתמתק, היכול שלנו לעמוד בנקודת הכאב ולזהות את התביעה הנשמתית, שהיא מחוללת את הכאב, זה הבגרות שלנו. אבל לקטר על הכאב ולמצוא לו פתרונות מלאכותיים של סמים ותענוגות עולם הזה, הבל הבלים, זה רק מחמיר את המצב. זה דומה לאדם צמא ששותה מים מלוכים או קוקה קולה. כאב אינו מהווה סימן לכישלון, הוא רק מזכיר לנו שיש בליבנו חור, שהמציאות עדיין לא שלמה. באותו מקום שכן בו פעם דבר מה? יקר. אם כן, תקרוא לזה, כן? הכאב הוא המקום של ההתנגשות. במקום של ההתנגשות, כן, שהחללית נכנסת לאטמוספירה, מה קורה? יש חום אדיר, שהנשמה היא פוגשת נקודת הצמצום שלנו. נקודת המפגש מוליד כאב, מוליד אובדן מיידי של משהו. אובדן. יכול להיות אובדן פיזי, יכול להיות איזה אובדן נפשי, התפרקות של איזו תפיסה נפשית מסוימת, שמתמוטטת כולה בתוכנו, מתמוטטת, איזו הנחת יסוד דמיונית, איזו הנחת יסוד רגשית, כן? מתפרקת. בנקודת המפגש שבין הנשמה למציאות, בנקודת הזאת יש להט חזק מאוד. שמתבטא בעשיית חור, באובדן. האדם שניצב בתוך מציאות האובדן, צריך להבין את שם המשחק, מה קורה כאן, ולסייע לנשמתו, לתת ליד, ולקבל אותה, להכניס אותה, לפחות אותה המידה שמבקשת להתגלות בתוכנו. זה לא שהנשמה מבקשת להתגלות עכשיו כל כולה בבת אחת, אחרת היה שבירת כלים איומה, אבל אותה בחינה שרוצה להסתנן אל תוכנו, וכל אחד לפי מדרגתו, צריך לשים לב איפה נשמתו רוצה להיכנס. שם בנקודת החיכוך והמגע של הנשמה עם הנפש, לזהות את הכאב, את האובדן במובן מסוים, וכבר להיות מוכנים לפשוט צורה וללבוש צורה חדשה. טוב, נעצור כאן.